ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
במדינת ישראל מתנהל היום ויכוח גדול בחברה הישראלית, במערכות השלטון, בצבא, על אותו ירי שביצע החייל בחברון מול המחבל המנוטרל. ואני רוצה בסייעת הדשמיה לנסות להתבונן בדברים במבט של תורה, כפי הבנתנו בסייעת הדשמיה. מדינת ישראל נלחמת על קיומה מאז היום הראשון שקמה המדינה, ויש לנו ברוך השם צבא הגנה לישראל, שהוא צבא ערכי, צבא מוסרי מאוד, בנוסף ליכולות המקצועיות הטובות שנובעות גם מן הצד המוסרי הגבוה. ובוודאי ראוי למדינות העולם שהן באות ללמוד כאן לביתים צבאיים, גם ללמוד מן המוסר, מן היושר המוסרי של ערכי הלחימה שצהל עומד עליהם. ראויים הם בניהם של אברהם, יצחק ויעקב לבנות צבא הלוחם על קיומו, יחד עם ערכים שהנחילו לנו אבותינו כחלק מן התורה, גם בסוגיות הקשות של מלחמה, כדוגמת אברהם אבינו במלחמת המלכים, והיה רק את חניכיו, יוצא למלחמה כדי להציל שבוי, כדוגמת אברהם אבינו המואס בשלל ובריחוש מול הצעות הנדיבות שהוא מקבל. בוודאי יש ללמוד מדורות הלוחמים שעמדו לנו, ביניהם אברהם אבינו, יעקב אבינו כמו שנזכיר בהמשך, דוד המלך שהיה מלך ישראל וגם מנהיג שמוביל את המלחמה. ועל הדברים האלו כתב הרב קוק בדף שלפניכם בסעיף הראשון, שהוסיף מתוך ספר אורות בפרק המלחמה. אנו מסתכלים בדורות הראשונים המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה. יעקב אבינו צריך להילחם מול עשיו, הוא מכין את עצמו לדורון תפילה ומלחמה, והם הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. אנחנו מסתכלים עליהם בחרדת קודש כלוחמים עם ערכים שיודעים להתמודד מול השאלות המורכבות שיוצרת המלחמה. אני מדלג לשורה השישית, מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם, הייתה בהכרה פנימית, היה ברור להם על מה הם נלחמים. זה מלחמת קיום, זו מלחמת קיום של האומה, כאשר דוד המלך נלחם ויוצא ראשון במלחמות. הם היו עזים, חזקים ברוחם, וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. מלחמה הרבה פעמים זה עומק של חושך. שאלות קשות, איך להתנהג עם האויבים וכדומה. אבל הם ידעו לבחור בטוב ולסור מן הרע. דהיינו, היה להם מוסר לחימה ברור, שזה הנושא בכותרת של הדף לפניכם. היה להם מוסר לחימה ברור, והם ידעו להתמודד מול השאלות הקשות הללו והמורכבות הללו. והשאלה שאנחנו מציבים היום היא בעצם, מה קובע את ערכי המלחמה והלחימה? האם תואר הנשק הצהלי שבגינו נהרגו שמות שאולי לא חיים אותם היום, אלוף משנה אריק רגב וסגן גד מנלה במרדף בביקה לפני כמה עשרות שנים שעוד לא נולד רוב הציבור כאן, משום שהם חסו על אישה ערבייה או פלסטינאית בלשון של היום, שמאחוריה היה מחבל שהרג אותם, ועל שמם יש דברים בביקה היום? האם אפשר או צריך להפציץ בית ובו רב מחבלים כאשר נמצאים בו אנשים, אוכלוסייה אזרחית שלא נלחמת בנו, ואולי היה מקום להגדיר אותם חפים מפשע? אולי? כיצד יש לנהוג בפצועים מחבלים או חיילים שלוחמים בנו בשעת המלחמה? במי יש לטפל קודם, בפצוע הישראלי שהוא קל, פצוע קל, או באויב, אם צריך לטפל בו, שניסה לרצוח אותו לפני כמה דקות, שהוא פצוע קשה? שאלות רבות עומדות במדינת ישראל על הפרק. מדינה שנלחמת על קיומה מן היום הראשון ועד היום הזה, וסביר להניח שתמשיך להילחם, והשאלות ימשיכו. אני רוצה לנסות לקנות מבט. מי יקבע את הערכים הנכונים? אמנת ג'נבה? הגויים? שצריכים ללמוד מאיתנו מוסר אמיתי? מוסר לחימה אמיתי? כי באותו זמן שהם מטיפים לנו, הם מתנהגים בצורה מושחתת ולא ישרה, כמו שאפשר ללמוד מאיתנו? האם יקבע את הקוד המוסרי היועץ המשפטי או הבג"ץ מתפיסת העולם שלו, או הרמטכ"ל או שר הביטחון? מי יקבע בשאלות הקשות הללו את האמת? אנחנו לא מתיימרים לנהל את המדינה, אבל לעצמנו צריך שתהיה עמדה ברורה, תורנית. השאלה הזו היא לא שאלה חדשה. לפנינו בדף צילום מפרק שלישי בחזון איש, שהכותרת שלו היא מוסר והלכה, הוא הלכה ומוסר. והוא מלמד אותנו לא בשאלות של מלחמה, מלמד אותנו לימוד גדול. כתב החזון איש בסעיף א', חובות המוסריות הם לפעמים גוף אחד עם פסקי ההלכה. שאלה מוסרית מתאחדת הרבה פעמים עם הכרעות שצריכים לתת, וההלכה היא המכרעת את האסור ואת המותר של תורת המוסר. מי קובע מה המוסר? ריבונו של עולם. הוא נתן לנו תורה. המוסר הוא נקבע על פי הקריטריונים שהתורה האלוקית נותנת לנו, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו והנחה אותנו איך לנהוג בכל מצב. אין דבר כזה שלתורה אין מענה לאיזו שאלה בעבר, בהווה או בעתיד, באחד מן הימים. התורה אמורה לספק את הפתרונות. מחדש החזון איש שמוסר הוא נקבע על פי אמות מידה הלכתיות. הם קובעים את אמות המידה המוסריות על פי ההלכה. חידוש גדול. והוא נותן לדבר דוגמה מדהימה, ואני לא אקרא את כולה אלא אסביר, ואני מציע ללמוד את זה אחר כך. הוא משתמש בשאלה מאוד מעניינת מבבא בתרא. למדו, לומדים, ילמדו. אנחנו עוסקים בשאלה בבבא בתרא. בדף חף א', שאלה מוסרית גדולה, כותב כאן בשורה השלישית, כיצד? אמרו בבבא בתרא חף א', דבמלמדי תינוקות, אין טענה של פסק לחיותי. הרי יש בעיר מלמדים, מתפרנסים מהמילם, מהמלם. יש תלמוד תורה, יש בית ספר, ופתאום באו מלמדים אחרים ורוצים לפתוח עוד בית ספר, עוד ישיבה, עוד ישיבת הסדר צמודה. נו, מה צריכים לעשות? אם הוא היה פותח חנות דומה, הייתה הלכה בכיוון מסוים שהדבר הזה אסור. אומר החזון איש בהמשך, מן האיסור הזה היה נובע גם אמות המידה המעשיות, המוסריות. אבל במקרה הזה של לימוד תורה, אין טענה כזו, רגע, באתם הנה, אתם לוקחים לנו את התלמידים, לא תהיה לנו פרנסה, או כל טענה אחרת דומה. נו, המלמדים הישנים, אומר החזון איש, הם נכנסו למלחמה, הכל מותר. ובאמת הכל היה מותר אם זה היה כהלכה. אבל כיוון שזה לא מותר, אני מציע ללמוד את זה, אני לא אקרא פה את הכל. אבל עכשיו תראו את הקווים שסימנו בסוף העמוד, אבל עכשיו שההלכה הכריעה, דקינת סופרים תרבה חוכמה, שימו לב לשורה הזו, ויסוד הזה נעלה מחיות עד האנשים פרטיים. היסוד של התורה שהוא יסוד לאומי, התורה היא לא תורה פרטית של אדם אחד. התורה היא קניין הרוחני הנשמתי של כל עם ישראל. אומר החזון איש, זה נעלה מהחיות של אנשים פרטיים, מהפרנסה של אותו מלמד, שאם הוא היה מוכר שרוכים של נעליים, והחבר היה, והאדם אחר היה פותח חנות של שרוכים של נעליים מולו, הייתה לו מלחמה בצדק מולו, אומר החזון איש. אבל עכשיו, הנה האורחים הבאים עשו כהלכה, נהפוך עמוד, והקמים כנגדם שופכים דם נקיים. וכששונאים אותם עוברים על לא תשנא את אחיך, כשהם מדברים עליהם רע עוברים על איסור לשון הרע, והרבה פעמים חושבים, הכל מותר לשם שמיים. לא אומר החזון איש, כשמקילים קהילות לקטטות אומרים על לא תהיה כקורח, וכו' וכו'. אז אני שלימד אותנו פה דבר גדול מאוד. ההלכה קובעת את המוסר. לא המוסר קובע את ההתנהגות. כי המוסר נקבע על פי אמות מידה אלוהיות. בוודאי, הכללים במלחמה הם כללים אחרים. וזה דומה למה שאמרנו הרגע. ליחיד מותר, והוא צריך לסכן את החיים שלו, כאשר יש סכנה ליחיד אחר שהוא חלק מן הכלל. ההלכה בשעת מלחמה, ואנחנו במלחמה כל הזמן, היא לא אותה הלכה כמו שמישהו אחר טובע בבריכה או בים, והוא לא יודע לשחות. יעוין בספרות הפוסקים. התורה לא מתחשבת בסיכון האישי. חידוש גדול. ובדיוק כמו שאמר החזון איש, בנושא הכלל התורני הכללי של עם ישראל. בוודאי, במלחמה, ייתכן שיפגעו חפים מפשע. כפי שמבאר המהר"ל בגור אריה, את יעקב אבינו, שמכין את עצמו למלחמה, וירא יעקב מאוד ויצר לו. מרש"י במקום אומרים חז"ל, הוא פוחד משני דברים, שלא ייהרג, שמא ייהרג, וגם שלא יהרוג. שואל המהר"ל, את מי הוא יהרוג? את עשיו? הבא להורגך השכם להורגו. ודאי שזה לא השאלה, הוא מכין את עצמו למלחמה מולו. אלא יעקב אבינו, אבינו, אבינו שמהם אמר הרב קוק ללמוד את אמות המידה בסוגיות המורכבות של חושך במלחמה, כה אבינו חושש שמא אלה שבאו איתו, הנלווים אליו בלשונו של המהר"ל כמדומני, הם יהרגו, ויעקב אבינו לא רוצה שהם יהרגו, הוא מצטער מזה. האם בגלל זה יעקב אבינו מוותר על המאבק שלו בעשיו? לא. בוודאי, בשאלות הקשות האלה, צריך סייגים גדולים. התורה מזהירה את הלוחמים. למדנו את זה עם שיעור בית קודם הגיוס. התורה מזהירה את הלוחמים לשמור על קדושת המחנה. וכפי שמפרש הרמב"ן המפורסם, שמי שעוד לא מכיר והוא חייל בישיבה והוא תלמיד והיא חייל בישיבת הסדר, שילמד את זה מיד בהפסקת צהריים. התורה מזהירה ונשמרת מכל דבר רע. מה שבמחנות יש הרבה. במקום הזה, ייבדל לשנים ארוכות, קצת שמאלה עמד חנן פורט, זיכרונו לברכה, הרב חנן פורט, ודיבר על הקרב שבו הממפי הקיבוצניק התנהג מול החיילים שלו, אם למישהו הייתה ואמינה לקחת שלל באמצע הקרב במלחמת ששת הימים על כיבוש ירושלים. זה הכל יונק מתוך התורה שלנו שעוברת בגנים האלוקיים שלנו. והתורה מזהירה, ונשמרת מכל דבר רע. יש צורך להכות באויב? תכה באויב. אבל לא מתוך ברוטליות, לא מתוך ברבריות, מתוך הכרת החובה של מילוי המצווה של המלחמה. ובמה שמותר, מותר, ובמה שיותר, לא. ידועים דברי בעל אור החיים הקדוש, שכמותם כתב הנציב מוולוז'ין, וכמותם כתב בעל המשך חוכמה, רב מאיר שמחה הכהן מדווינסק, בעל האור שמח, באותו כיוון שכתבו שלושתם, שלושת גדולי הדורות הללו, שהתורה מצווה להשמיד עיר נידחת. נורא והיום, אומרת התורה עכשיו, ונתן לך רחמים וריחמך. דהיינו, הציווי הזה, אומר בעל אור החיים הקדוש, יכול להוליד אכזריות. הוא אומר שם, כמו שראינו אצל אנשי המערב, היינו בני המערב, היינו הישמעאלים, את האכזריות שלהם, שאין מילים לתאר את התת חיות שהם מתנהגים בה. אור החיים ראה את זה כבר אז, עוד לפנינו. אבל התורה אומרת ללוחמים הישראלים, היינו לעושי דבר השם במקרה עיר הנידחת, שאולי לא הייתה ולא תהיה. אומרת התורה, כיוון שהם עושים את רצון השם, יש הבטחה אלוקית, כי תשמע בקול השם, לא תיגרם לך השחתה מוסרית ערכית. ואלו דברי החזון איש כאן, סליחה שאני מעריך לחשיבות הנושא, ואלו דברי החזון איש כאן בסעיף ב', מאוד חשובים. מחובות המוסריות שישתדל האדם לטעת בלבבו את העיקר הגדול הזה. זה הנושא בשאלות הרגישות, שכאשר הוא נפגש בכל מקרה עם רעהו, צריך לשקול בפלס ההלכה לדעת מי רודף ומי נרדף. והנרדף הוא המסכן. התורה אמרה שאת הרודף אפשר להרוג אותו גם בנפשו, אפשר להציל את הנידב גם בנפשו של הרודף. ומה נוראי המכשלה ורבת הפוקה, הכישלון, להיות מן המחליפים את הרודף לנרדף ואת הנרדף לרודף. ואיך יודעים מי רודף ומי נרדף? אשר לדעת את אמיתתו אין מקום זולת ספרי הפוסקים. כבר אמר החזון איש מקודם, מי קובע? ההלכה. זה ולמד. ואת זה אומר החזון איש גם בסעיף ג', שמי שלא הבין את היסוד הזה, כמו המשל שהוא אמר בהתחלה, על אותם שחושבים שהצדק עימם ועושים הכל, אני אקרא את הקווים שסימנו, מן השמיים בת כל תענהו, אוי על העושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס, הם חושבים שהצדק איתם, המלמדים הראשונים שלקחו להם את הפרנסה ואת התלמידים, הלא אתה הוא הרודף, אתה לא נושא פנים לתורה, גם אם אתה מסכן, אתה הרודף. לא ענינו בשיחה תשובות לשאלות הקונקרטיות, אולי רמזנו, אבל רצינו לומר, או רציתי לומר, דבר מאוד חשוב, שהדילמות המוסריות והגדולות ששייכות לנושא המלחמה, כמו כל דילמה חברתית אחרת, שייכות וצריכות ראייה אלוקית, משום שהמלחמה היא מצב שנכפה עלינו. אף אדם מזרע אברהם, יצחק ויעקב לא רוצה מלחמה. אולי הצד השני שנשאר רק אצל אברהם, צד הישמעאלי, נשארה בו התכונה הנוראה הזאת. אנחנו לא רוצים מלחמה. אנחנו ישיבת הסדר שכולם פה לוחמים. אנחנו לא רוצים מלחמה. אבל כאשר הוא נכפה עלינו, המצב הזה, צריך להתנהג בדרך שהיא הנכונה, בדרך התורה, והמטה האלוקית היא הקוד הבלעדי לשאלות מוסריות. מה נעשה עם מה יאמרו ומה ככה ושם? צריך להתמודד כמו כל דבר בחיים. אני רוצה לחתום בדברי הרמב״ם המופלאים. רמב״ם שמדבר על הלוחם שנכנס אל המלחמה, שהלוחם הזה עכשיו הוא של עם ישראל. הוא לא חושב לא על אשתו ולא על בניו, אלא יפנה את הכל מן המלחמה. אומר הרמב״ם בהמשך, מהי המלחמה הזאת? המלחמה הזאת היא מלחמה של מלחמות השם. המלחמה הזו היא על ייחוד השם. ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה, ואנחנו במלחמה כל הזמן, והחידוש הוא שגם האזרחים במדינת ישראל נמצאים במלחמה, ולא רק החיילים, וגם האזרחיות. מאחר שיכנס בקשרי המלחמה, ישן על מקווה ישראל, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. אלו המלחמות שלנו. ותהיה כוונתו, אומרו בהמשך, לקדש את השם בלבד. וכך, אומרת אביגיל לדוד המלך, ובזה נחתום, אתה, אדוני המלך, שהרב קוק אמר שאלו הדמויות שלומדים מהם, יבנה לך השם בית נאמן, כי מלחמות השם אדוני נלחם, ורעה לא תימצא בך. זה מה שניסיתי לומר היום. וזה מחייב אותנו ללמוד תורה, ולברר סוגיות, ולשאול שאלות, אבל לדעת שהמלחמות שלנו הן מלחמות השם, ולדעת שהקוד המוביל במלחמות, כמו בכל תחומי החיים האחרים, יש לנו רק תורה, ורק תורה אחת. הקדוש ברוך הוא יעזור, שלא תהיה זו לפוקה, ולא תהיה מכשלה, ונזכה באמת שעם ישראל ילמד להתמודד עם כל השאלות המורכבות, כי מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם, בדרך התורה ובעזרת השם. בעזרת השם, הדרך עוד ארוכה לפנינו, ואנחנו נהיה מורי העם בעזרת השם. תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.